הנה מגיע רגע בחיים שבו החלום והמציאות נפגשים. וילות היוקרה החדשות של א' ג' החזקות עם חוויית מגורים שטרם הכרתם. דמיינו את עצמכם מתעוררים אל הזריחה המריבה מעל הכינרת, כשהר ארבל המרשים משתקף במים הכחולים. אדריכלות חדשנית, חומרים איכותיים ותכנון מושלם, כל אלה יוצרים את בית החלומות שלכם. פרטיות מוחלטת, נוף עוצר נשימה, ומיקום אסטרטגי המשלב שקט כפרי עם גישה מהירה למרכזי בילוי ותרבות. זו לא רק השקעה, זה מימוש החלום שלכם. מספר הווילות מוגבל, לפרטים נוספים חייגו עכשיו, כוכבית 6947. א' ג' החזקות. החיים שתמיד חלמתם עליהם, מחכים לכם כאן. שרית ישי לוי וטלי עומר עם מתיחת פנים מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שרית, חג שמח.
קשה להגיד שמח.
נכון, חג.
חג. חג חירות.
אם לא כל כך חירות.
לא כל כך חירות. אני כל הזמן בירחתי לפני החג, בירחתי חג חירות שיביא בשורות טובות, אבל בינתיים עוד מעט הולך ונגמר החג, ואין שום בשורות טובות.
וסתם עובדים עלינו שיש התקדמות במסע ומתן, לדעתי, אין שום התקדמות. ומסכנות המשפחות.
ממש. ממש, אני לא רוצה אפילו לחשוב. מה? אני חושבת כל הזמן, לא רוצה, אבל חושבת.
אי אפשר להשתחרר מהמחשבה הזאת. מה הם עוברים החטופים המסכנים שלנו? זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס. בלתי, 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 בלתי. אבל בואי נעבור, תספרי לי על ליל הסדר שלך.
ליל הסדר שלי היה אצלי. למרות שהשנה ממש רציתי שהוא לא יהיה אצלי. לא בא לי לבשל, לא בא לי לנקות, לא בא לי... השנה ממש עשיתי את כל המאמצים שבעולם שהוא לא יהיה אצלי. ניסינו חוץ לארץ, ניסינו בארץ, בתי מלון בארץ, חוץ לארץ, איכשהו זה לא הסתדר, בסוף זה היה אצלי, אבל זה היה מקסים, כי היינו המשפחה הגרעינית, ולא היינו 30 איש כמו תמיד, וההנאה הכי גדולה שלי הייתה מזה שהנכדים שלי קראו את האגדה, אז נכדה אחת בת 3.5 לא הייתה איתי, לצערי הייתה עם אמא שלה, במשפחתה, אבל שני הנכדים... היותר גדולים שלי היו איתנו, ואנה, שהיא בכיתה א', קראה את האגדה, פשוט קראה את האגדה, ואני לא יודעת, אני כל כך התרגשתי, זה היה כל כך מרגש, ששניהם קראו מהאגדה, שהם שרו את כל השירים, שהם ידעו את אחד מי יודע על כל הסעיפים שלו, זה נורא רגש אותי, אז בסך הכל היה אוכל טוב, היה נחת.
נחת זה הכי חשוב.
מהנכדים. והיה נחמד מאוד, האמת. ונורא הקפדנו, זה חשוב לי להגיד, על כיסא, לחטוף, ואנה גם אמרה, צריך לתת לו גם כוס יין, ושמנו כוס יין לפני הכיסא שלו, והיה נחמד, והיה מרגש, אבל האווירה הכבדה שבחוץ, עטפה אותנו גם בבית, אין מה להגיד.
אנחנו עשינו תל הסדר אצל אח שלי, רון, ביפו, שהוא גר... באג'מי, מסביבו ערבים, את ממש מרגישה, כמו שאני גרתי באבו גוש, ערבים, ויש לו בית מאוד מאוד יפה, היינו כל המשפחה, משפחה די גדולה, וליל הסדר שלנו הסתכם באחת הילדות שרה את מה נשתנה, בזה גמרנו את האגדה, ומיד עברנו לאכול. אבל אני רוצה לספר לך סיפור שאבא שלי סיפר לי בסדר, בליל הסדר. הוא סיפר לי משהו על החתונה הראשונה שלי, שהפתיע אותי מאוד. הוא אמר לי, הוא סיפר לי ש... את יודעת, החתונה הראשונה שלי הייתה חתונה מאוד גדולה, בחצר של ההורים שלי בכפר מאס, שזה 2.5 דונם, והיו כל העולם ואשתו. עזר ויצמן, שהיה שר הביטחון, הגיע במסוק. היום על דבר כזה היו, תארי לך איזה שערוריה הייתה קורית.
לא יודעת, לא בטוח, כלום כבר לא בטוח.
נכון, את יודעת מה? אבל זה באמת לא בסדר. שר הביטחון משתמש לצרכיו האישיים במסוק להגיע לחתונה שלי, באמת. אבל, אבא שלי סיפר, שחנה רובינה הייתה, כל השחקנים של הבימה, את יודעת, כל ההוזין שמוז. ואחר כך הוא אמר, שנגמרה החתונה, ראו שכל המתנות נגנבו.
באמת?
אני אפילו לא שמתי לב.
ואז נתנו מתנות, לא נתנו צ'קים.
לא נתנו צ'קים בכלל, נתנו מתנות, את יודעת, ציפו לוקס, אני יודעת מה נתנו אז. אבל חנה רובינה, הוא אמר, הביאה איזה, את יודעת, פולה ונוח מוזס היו, הביאו מתנות שוות. לא הרגשתי, ועד שהוא סיפר לי את זה בליל הסדר, לא ידעתי, לא שמתי לב. תראי, היינו נשואים רבע שעה.
אבל מי גנב?
עד היום לא ידוע. עד היום לא ידוע מי גנב. נגנבו המתנות. אז היה הלם מבחינתי. זה קרה, אני יודעת, לפני 40 שנה. זהו. אז אם מישהו גנב לי את המתנות ויכול להחזיר אותם עכשיו, בכל זאת יש שם ציורים. את יודעת.
יש שם מתנה מחנה רובינה.
כן, כן. מתנות שוות. אוקיי, אז זה הסיפור שלי בליל הסדר. ועוד דבר, התפרסם סקר או דוח או למה, רמת האושר של הישראלים.
האושר באלף?
באלף, כן. ומסתבר שלמרות המצב שלנו, אנחנו מדורגים במקום שמיני ברמת האושר. ולמה זה ככה? בגלל הלכידות החברתית שלנו. והלכידות זה לא שאנחנו מפולגים ממין שמאל. זה המשפחה, אנחנו מרגישים כשבט אחד גדול. אנחנו יודעים ברגעי משבר, כמו שקרה בשביעי לאוקטובר, להתלכד. אם יהיה עכשיו אסון, אנחנו מתלכדים. המשפחתיות גורמת לנו לאושר. והנה, זה מה שגרם לך לאושר. שישבתי עם המשפחה שלך. יש משהו ב...
אמרתי לך, המשפחה זה הדבר הכי חשוב.
אבל תראי, מי זה? אני רוצה לעבור איתך למשהו אחר. או שאת רוצה להגיד על משהו ליל הסדר.
לא, אין לי מה להגיד יותר על ליל הסדר, רק שליל הסדר זה בעיניי, אני יודעת שיש כאלה שלא אוהבים את ליל הסדר. ליל הסדר בעיניי זה חג ממש נהדר, כי נפגשים עם כל מי שאוהבים, ועם כל המשפחה. כשהייתי ילדה, הסדר אצל סבא וסבתא שלי היה משהו מטורף. כאילו, היינו 100 אנשים בערך בסדר הזה, וסבא וסבתא שלי גרו בירושלים בדירה שהיו... היה בחדר, בתוך חדר, בתוך חדר, בתוך חדר.
רכבת. פותחים,
רכבת. הדירה הייתה ממש רכבת, והיו פותחים את כל הדלתות, ועורכים שולחן כזה נורא 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 ארוך, וכולם היו קונים לנו את הבגדים הלבנים האלה, ואת הנעלי לק, וגרבים למלא, וממש, זה היה ממש אירוע. נכון. ואחרי הסדר תמיד היו שרים שירי ארץ ישראל, והיה לי דוד אחד שהיה מנגן על מזלגות וקופץ על השולחן, הוא פשוט היה משתכר. ובשבילי הסדר הוא זיכרון מאוד 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 מתוק, ומאוד מאוד יקר. ויש לי עוד זיכרון מהסדר, אני לא יודעת אם את שמעת פעם על המונח הזה, סדר יתומים, שמעת על זה?
לא.
זה היה סדר שהמציא דן בלמוץ, לאלה שלא הולכים הביתה או שאין להם בית ללכת אליו. הם היו עושים סדר יתומים, ואני תמיד הייתי שומעת אגדות על הסדר הזה, שזה היה כמו מסיבה, זה לא היה סדר, זה היה מסיבה. היו מתכנסים שם כל אלה שלא הולכים הביתה, והיו חוגגים, פשוט חוגגים. ופעם אחת הייתי בכזה סדר בירושלים, הייתי אישה נשואה לבעלי הראשון, ונסענו לסדר יתומים הזה בשכונת קטמון, באיזו וילה ששכרו או מישהו גר בה, אני לא יודעת, וזה היה פשוט מטורף, זה הייתה פשוט מסיבה שנמשכה על כל הלילה, וכל השירים של מה נשתנה, ואחד מי יודע, ואחד גדיה, קיבלו משמעות לגמרי לגמרי אחרת, וזה היה מדהים, ומה שאני רוצה להגיד זה שאני לא מאמינה שיש היום דבר כזה, שיבוא מישהו, אין בכלל אחד כזה כמו דן בלמוץ, הוא היה יחיד במינו, וימציא סדר יתומים למי שאין לו לאן ללכת בסדר.
דן בן אמוץ היה באמת יחיד ומיוחד, וכואב לי שהוא נשכח מהזיכרון הלאומי.
מה זה נשכח?
בגלל עוול שעשו לו.
שעשה לו,
ולא לא הגיע לו, או כן הגיע לו, אני לא יודעת.
תשמעי, הוא לא היה צדיק הדור.
אבל כל כך הרבה אנשים לא היו צדיקי הדור.
אבל לא צריך לשכוח את המורשת התרבותית שלו, וזה מאוד מאוד כואב, ואני גם על זה רוצה לספר משהו.
אוקיי.
זמן לא רב אחרי מותו, לא, די רב אולי, לא יודעת כמה שנים מאשו, מת 30, לא יודעת. אולי 10 שנים אחרי מותו היה סיור עיתונאים לטאבה, ולהילטון טאבה. ואנחנו מסרים שם במלון, שאני הכרתי אותו, וגם את בטח הכרת אותו היטב, ואנחנו הולכים לכיוון הכפר של נלסון, ואז אנחנו, הוא מספר לנו על נלסון, אף אחד לא ידע מה העיתונאי, מי זה נלסון, אני ידעתי כמובן, כי אני הייתי הכי מבוגרת שם, כרגיל, מי זה רפי נלסון, ניחה, לא ידעו מי זה רפי נלסון. רפי נלסון היה איש חברה, הוא היה בן אדם שתרם לחיי החברה ולהומור, אבל הוא לא הייתה לו משמעות תרבותית, במובן של העמוק של תרבותי.
יש עליו ערך בוויקיפדיה? את חושבת?
אני לא יודעת, אני מניחה שכן.
אני מניחה שכן.
תראי, הוא היה אושייה.
לגמרי.
אין ספק, אבל הוא לא כתב ספרים, הוא לא שינה שפה. דן ברמות שינה שפה. הוא כתב יחד עם נתיב בן יהודה את המילון לעברית מדוברת, כל הסלנג שהיה בשנים ההם, בתוך הספר הזה. אנחנו עוברים ליד המסעדה שהייתה, שהוא בנה אותה, והוא כאילו עיצב אותה, מסעדה מרוקאית, אני לא זוכרת את שמה. ואז מספר, המדריך המצרי, זה המקום שבנה הסופר המפורסם שלכם, דן בן אמוץ. ואף אחד מהעיתונאים, זה העיתונאים, עיתונאים, צעירים,
לא ידע מי זה.
לא ידע מי זה.
לא היה אחד בדור שלנו, שלא העריץ את דן בן אמוץ, שלא קרא את לא שם זין.
זהו.
את יודעת, זה פשוט, אני הרצתי אותו, באמת,
לא הכרת אותו מקרוב, אולי אם היית מכירה אותו מקרוב, לא היית מעריצה, היו לו חולשות
אנושיות. ברור נכון, היו לו חולשות, והוא התעסק עם קטינות, אבל זה היה דור אחר. הנורמות היו אחרות. את יודעת, דיברנו על זה כשישבנו בבית קפה, שוב אנחנו יושבות בבית קפה, שלכל אחת מאיתנו התחיל מישהו מפורסם, ידוע, ועשה לה מעשים מגונים.
או ניסה לעשות.
או ניסה לעשות.
אבל רציתי להגיד על לא שם זין, שאני הייתי בלונדון כשלא שם זין יצא על האור, זה היה 1973, וכתבתי לאמא שלי שאני רוצה שהיא תקנה לי את הספר הזה בסטימצקי, היה סטימצקי שם ברחוב יפו, בכיכר ציון. כתבתי לאמא שלי שאני רוצה שתקנה לי את הספר הזה, היא הייתה מזועזעת. היא כתבה לי בחזרה, אני לא אומרת את המילה הזאת בחנות ספרים. היא לא הייתה מוכנה להגיד את השם של הספר, והיא לא שלחה לי את הספר. היום אנחנו אומרות ככה, לא שם זין בקלות, אבל זה היה ביטוי, לא שם זין, זה היה חלק מהדיבור. אבל הוא בקלי קלות שם את זה ככותר של ספר. אמא שלי לא יכלה להגיד את המשפט הזה.
אני זוכרת שהוא כתב בחדשות, והוא כתב, ששת קוראי הוא היה.
כן,
הוא היה.
אני וששת קוראי.
כן. אני מאוד אהבתי את הכתיבה שלו, את ההומור שלו. נכון, לא הכרתי אותו אישית, והוא מעולם לא ניסה להתחיל איתי. בניגוד למפורסמים אחרים שניסו להתחיל איתי.
מי ניסה להתחיל איתך?
אני לא יכולה להגיד את השם. אני לא יכולה להגיד את השם. זה לא נעים, וחלקם כבר מתים. אז אני לא...
תראי, זו הייתה תקופה לגמרי אחרת. מה שהיה מותר אז, כאילו מותר, במרכאות, כי זה לא היה מותר. אבל מה שנעשה אז, היום היה נחשב להטרדה מינית ולעילה לתביעה במשטרה, אין ספק.
לגמרי.
אבל הזמנים השתנו.
אני רוצה לספר לך שהייתי בצבא, הייתי בענף נספחים צבאיים, שלקחו כל מיני בחורות, אני ידעתי אנגלית טוב, והייתי מתלווה לנספחים צבאיים ומלווה אותם בכל מיני סיורים בארץ. אז גם הנספחים הצבאיים הזרים, גם הם לא תמנו את ידם בצלחת. והיה איזה מפקד שממש, את יודעת, הוא ממש הציק לי מבחינה מינית. אמא שלי לא התביישה, כתבה מכתב לאיזה אלוף שהכירה אותו אישית, והוא תראה, האלוף הזה התקשר לזה שמטריד אותי, ובזה זה יסיים.
לי גם היה חוויה כזאת, חוויה מאוד קשה אפילו. היה לי, אני ביקשתי לשרת רחוק מהבית, כמה שיותר רחוק מהבית, שלחו אותי לקמן בפיקוד הרום בבאר שבע, לקמנייה של באר שבע. היה שם קצין אחד שפשוט לא הניח לי. לא הניח לי. עכשיו, היה שם בפיקוד, היה מגורי בנות וקצינים, זה נקרא הווירוס. קראו לזה הווירוס?
וירוס?
כן. בגלל הקטע המדבק הזה שבין בנות לבנים. זה היה כאילו הווירוס, והוא היה איש נשוי עם ילדים. הוא לא הניח לי. הוא הציק לי. את לא מבינה, ואני כל מה התחמקתי ממנו. גם בגלל שאני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, הוא לא היה טעם שלי בכלל. הוא היה לו אישה וילדים שהכרתי, הם היו בהם לבקר אותו בפיקוד. הוא היה קצין. אני רק אגיד זיכרונו לברכה, הוא נהרג אחר כך במלחמה, אז אני לא יותר מדי אדבר עליו, אבל הוא באמת גרם לזה שהעיפו אותי מהפיקוד.
בגלל שלא נתת לו. לא נתת לו, אז העיפו אותך מהפיקוד.
כן. והעיפו אותי, למזלי, העיפו אותי ליחידה מובחרת. העיפו אותי למה שנקרא היום 8200. ובזמני זה נקרא 515, כי הייתה בדיחה שאמרה, או הבדיחה אמרה שיש שם 500 עיראקים, כאלה שדוברי ערבית כאילו, ו-15 כל מיני. אז זו הייתה הבדיחה על היחידה הזאת, הכינוי שלה היה 5.25, במלחמת יום הכיפורים שינו אותה ל-8200. אז העיפו אותי לשם, ושם היה מדהים, היה לי צבא מדהים. אבל הוא הניש אותי כאילו, וזכיתי מהעונש הזה. ובמשך השנים בצבא, בטח שכל מיני התחילו איתי, בסדר, אבל התרדה של ממש חוויתי רק מהקצין הזה, אחר כך הוא נהרג, אז
נסלח לו.
נסלח לו, ונתפלל לעילוי נשמתו וכו'.
אבל אפרופו, דיבורים לא יפים, מעשים לא יפים, אני רוצה רגע להתעכב איתך על הנקודה, על תגובות שאנחנו מקבלות לא יפות, מכל מיני גברים שכותבים לנו, סקנות בלות, תסתכלו בריאי.
גברים כותבים את זה?
כן. עם מקל לא הייתי נוגע בכן. איך אתן מרשות לעצמכן בכלל להביע ביקורת על, על, את יודעת, לא ראית אף...
אני לא רואה טוקבקים. יש לי מנהג מגונה, מאז שהתחילו לכתוב עליי טוקבקים, לא לקרוא טוקבקים, אז אני לא קורא טוקבקים.
אז תראי, אני כן, בהתחלה קראתי כמה טוקבקים, והזדעזעתי, שככה אנשים מדברים.
אנשים מדברים הרבה יותר גרוע. אנשים מרשים לעצמם כל דבר, הם עברייני מקלדת, הם מסתתרים, דרך אגב, הם מגיבים ככה עם השם שלהם, שאת יכולה לחוץ ולראות מי הבן אדם, מי הפרופיל שלו.
תראי, לא בדקתי, לא נכנסתי לעומק, אם את רוצה אני אעשה מחקר ואני אחזור עם תשובה בשבוע הבא, אבל איך אנשים מעזים לכתוב שאנחנו מקומטות, שלא הסתכלנו בראי, שאנחנו מלאות בוטוקס, שאנחנו... הדבר הכי
מכוער... אני אחזור ואגיד דבר אחד. מה? כל מי שחושב שאני סקנה, מלאת בוטוקס, לא מסתכלת בראי, א', אני מסתכלת בראי, ב', אין לי בוטוקס כי עשיתי פייסליפטינג, אז כרגע לא צריך. אבל שיהיה צריך אני אעשה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה שכל מי שהיום, אורו מתוח, והוא צעיר, ורענן, קולקל בג'יומו. חכה ליום שלך. חכה ליום, או חכי ליום שאת... תהי במקום שאני נמצאת בו, שתגיעי לגיל שלי, כי את לא מתחמקים מזה. רוב האנשים לא מתחמקים מהתבגרות וזקנה. ומי שמזלזל או מעליב או פוגע בנשים, במיוחד בנשים אגב, כי לגברים הם לא יעשו את זה, שנשים מבוגרות, הוא מטומטם, טיפש ופרימיטיבי. זה מה שיש לי להגיד.
את צודקת, ביג טיים.
ולא אכפת לי גם.
לא, זה לא שנעלבתי. הייתי בהלם שאנשים מרשים לעצמם. ברור. אני לא מכירה את השפה הזו.
זו השפה, וזו שפה... לא ראיתי את הטוקבק הזה, אבל אני יודעת שהשפה היום משתוללת. יש גם מילים היום שמשתמשים בהם, שאת אפילו לא יכולה לראות על דל שפתייך. אני... אבל זהו, מה זה חשוב, טלי?
טוב, דפדפי. אז בואי נעבור. את סיפרת לי שקיבלת גלויה.
אה, כן.
אז ספרי לי על זה.
גלויה. קודם כל, לא, חלטנו שנדבר על זה שבאמת, התקשורת היום היא מאוד מאוד שונה.
נכון.
עולם התקשורת הוא מדהים. אני השבוע צלצלתי לחברה שלי, תפסתי אותה בלב ים, בין קוריאה, דרום קוריאה ליפן. ודיברנו, כאילו, כמו שאני מדברת איתך, שאני טלפנת אליך הביתה. מבינה? כאילו, זה לא יתואר, פשוט לא יתואר. איך היום קל לתקשר אחד עם השני? איך... היום באמצעות זה שאנחנו יכולים לדבר בווידאו ורואים אותנו, אין תחושה של נתק בכלל, בין משפחות שחיות בחו"ל לבין משפחות שחיות בארץ, בין חברים שחיים בחו"ל לבין חברים שחיים, כמה החיים שלנו השתנו מאז שהומצא הטלפון הסלולרי או המחשב. ואני הייתי בנסיעה הראשונה של עיתונאים עם רני רהב, נסענו למטה, של חברת אורנג', אני חושבת שזה היה. מה שאחר כך הפך לפרטנר, זה היה אורנג' בהתחלה, לפי דעתי, ולהשקה של טלפון סלולרי. ואז נתנו לנו את הטלפון ביד, ואחרי שהסבירו לנו, זה היה כל המסיבת עיתונאים, ואמרו לנו, עכשיו אתם יכולים לצלצל הביתה. אמרנו, מה הביתה? אמרו לנו, עכשיו אתם יכולים לטלפן הביתה, למי שאתם רוצים, חייגו את המספר של הבית. ואני מחייק את המספר של הבית, ואני שומע צעקות, הילדים רבים, וזה וזה, והאק שלי אומר לי, אני בקושי משתלט עליהם, ארוחות, בית ספר, זה לא עשה שיעורים, הוא מרביץ לאו. סגרתי את הטלפון ואמרתי, וואי, איזה צרה.
איזה כיף שאני לא בבית.
לא, איזה צרה צרורה. עכשיו, גם כשאת לא בבית, את יכולה לדעת מה קורה בבית, לא רוצה את זה.
לא, אבל אני רוצה לדבר איתך על העניין הזה, שפעם היינו מחכים למכתב, לגלויה.
נכון.
איך היינו מחכות לדבר שיביא את הארץ שלנו, את מעריב לנוער, את משמר לילדים, מכתב מהאהוב. הייתי עומדת מחכה לדבר שכבר היה מכיר אותי, היה אומר, היום אין לך דואר. האכזבה שהוא לא כתב לי.
לא, היום לא שולחים מכתבים, אני חושבת, כאלה, א', כותבים הודעה, ארוכה או קצרה, או כותבים מייל, אין מכתבים. אני גרתי בארצות הברית וגם באנגליה, ומה זה חיכיתי למכתבים מהארץ, וגם מהחבר שהשארתי פה. מה זה חיכיתי? בחיליון עיניים, כל, בדיוק כמו שאת מספרת, כל יום הייתי מחכה למכתב. אבל עכשיו הגיעה אליי גלויה מיוון, שנשלחה באוגוסט, על ידי הילדים שלי והמשפחה שלי שהיו שם בחופש. והגיעה רק עכשיו. עכשיו, אני לא יודעת אם זה בגלל דואר ישראל, או בגלל הדואר היווני, שכנראה הוא גרוע לא פחות מדואר ישראל, אבל את מאמינה?
אני מאמינה.
אוגוסט, תראי כמה חודשים.
אני מאמינה.
היא הגיעה בערב פסח, הגלויה
אני
הזאת.
אני מאמינה. כי דואר ישראל, את יודעת מה אני חושבת עליו.
ואז חשבתי שזה דווקא יפה לקבל גלויה.
מאוד יפה. פעם היינו שולחים גלויות, כל מקום, את יודעת, כמו שאנחנו היום מצלמים לסטורי, פעם היינו מגיעים למקום ושולחים גלויה.
נכון.
פעם מכתב היה עוצר, היית, חבר היה כותב לך מכתב, היית נושמת את, את המכתב, קוראת אותו אין ספור פעמים, הייתה לך, לי הייתה קופסת מכתבים.
לי יש עד היום מכתבים שקיבלתי מהחבר שלי בתיכון.
עד היום?
עד היום, יש לי כל המון מכתבים, יש לי ארכיון שלם של מכתבים, אלוהים יודע מה, אני חושבת שאני צריכה להתחיל לחסל את זה, כדי לא להשאיר לילדים שלי יותר מדי זבל בבית, ואני חושבת שבאמת צריך להתחיל לחסל את זה, כי זה גם ניירות מציבים כאלה, ואת יודעת, אבל יש לי עד היום מכתבים שקיבלתי מהחבר שלי, כשהייתי בתיכון, אני זוכרת שהיינו נוסעים למחנה עבודה, חברות שלי מספרות את זה עד היום, הייתי מקבלת ממנו מכתב, מתכסה עם, עם הסדין מעל הראש, או עם הסביכה מעל הראש, וקוראת את זה כזה עם פנס, וכל הלילה, והן היו יורדות עליי וצוחקות עליי, ולא אכפת היה לי. אני הייתי קוראת שוב ושוב ושוב.
לומדת בעל פה את המכתב, ואחר כך עם החברות הייתי מפענחת כל שורה. למה הוא התכוון כשהוא כתב את זה, והאם הוא באמת אוהב אותי אם הוא כתב ככה? את יודעת, אמא שלי כתבה ספר שהתפרסם בהמשכים במעריב לנוער, שנקרא שלך באהבה. פעם הוא כותב לה ופעם היא כותבת לו, שהיה להיט היסטרי. אבל אפרופו שאת אוגרת מכתבים, אני רוצה להגיד לך משהו על הגירה. כשאימא שלי נפטרה, זה תכף 12 שנה. וכשהיא מתה, פתאום הבנתי שמה שנשאר מבן אדם אחרי המוות, זה שני ארגזים, זהו. כלום. כלום, כלום, כלום.
והספרים שלה, מהספרים?
בסדר, זה אני... אבל
זה לא בדיוק.
לא נשאר מבן אדם כלום, גם כל מה שהיה לו במוח... מתעדה.
לא נשאר מבן אדם כלום אחרי שהוא מת, לכן נורא חשוב להשאיר. אז אני, בגלל זה אמרתי לך בשבוע שעבר, שנורא היה חשוב לי שישאר לי ספר בחיון, בספרייה הלאומית. אבל בקשר של הגירה, אני אוגרת הכל. יש לי ציורים של הילדים מכיתה א', מהגן, אני אוגרת כל דבר שיש בו סנטימנט. כל דבר סנטימנטלי אני אוגרת, ויש לי באמת ארון מלא מלא מלא. אני לא אגרנית, כי אני לא אוגרת בגדים, ואני לא אוגרת חפצים, ואני לא אוגרת כלי בית, או כלי אוכל, או רעיתים. אז אני לא אגרנית. אבל את כל דבר שהוא נוסטלגי, סנטימנטי, שיש בו ריח של אהבה, אני אוגרת. ויש לי דברים מדהימים, יש לי דברים פשוט מדהימים, של הילדים שלי, מה שהם היו קטנים. והיום הכל בא מצולם, כי כשהנכדה שלי כתבה לי משהו מקסים, הראיתי לך על... בכיתה א', אני מתרגשת מזה שבכלל יודעת לכתוב מקסים, אז היא כתבה לי את זה בפתק, ואני צילמתי את זה, כי איך אני אשמור את הפתק? את יודעת, כבר לא שומרים יותר, לא פתקים, לא מכתבים, הכל מצלמים.
הכל בענן, היום הכל בענן. שמור לך בענן. אני רוצה להגיד לך, אפרופו, שהתרגשת מהנכדה שלך, הנכד שלי, גליל, סיפרתי לך את זה, גליל אהרון פדר אמרה לי, שהנכד שלי יש לו כישרון כתיבה, שרואים מאיפה הוא ירש את הגנים. אבל אני למשל, כשעזבתי את נטף, לא לקחתי איתי כלום. כלום, כלום, כלום. אני עוזבת, משאירה הכל מאחוריי. אז אין לי בכלל שום דבר, לא של הבנות, אין לי כלום. לא, לא, לא רוצה לקחת איתי...
אולי את לא טיפוס נוסטלגי.
אני לא יודעת אם אני טיפוס נוסטלגי, אבל אני יודעת שמה הילדים, הבנות שלי עשו עם הדברים שלי. אין מה לעשות עם זה.
בגלל זה אני אומרת, צריך להתחיל לחסל. אני באמת אתחיל עכשיו לחסל דברים שבאמת לא צריך, כדי שבאמת לא יהיה להם כל כך קשה אחר כך. כשההורים שלי נפטרו, אני שמרתי די הרבה דברים שלהם. יש לי בבית את כל האלבומים שלהם. אין לי מושג מה יקרה אחרי שאני אמות. אבל בינתיים, את כל האלבומים שלהם לקחתי אליי הביתה, והם מסודרים בסדר מופתי. לקחתי המון חפצים חפצים, שהם אנטיקות כאלה, את יודעת, כל מיני דברים קטנים שהיו בבית של ההורים שלי, חפצי נוי וכאלה, לקחתי. כן, זה חשוב לי, זה דברים שחשובים לי.
תראי, כשאימא שלי נפטרה, אבא שלי אמר לנו לילדים, תיקחו מה שאתם רוצים. אז חילקנו בינינו, גיל לקח את פרס ישראל ואת המכונת כתיבה שלה, חילקנו בינינו, אני לקחתי הכי פחות, אבל אני ככה הרגשתי שמה שנשאר בסוף זה שני ארגזים,
כן.
ואין מי, וזה זה הרס אותי. כאילו, הבן אדם חי כל כך הרבה שנים, ובסוף לא נשאר כלום.
סלבי.
זהו, זה...
ולכן אני מאוד אוהבת את המנהג הלא יהודי, משום מה, אני לא יודעת, הוא לא יהודי, ששורפים את הגופה ומפזרים אותה במקום שאדם אהב, או אם זה במדבר, אם זה בים, או בכל מקום שהוא אהב, כי לא נשאר מהבן אדם כלום.
אני נפגשתי עם עלי שלכת, שזו החברה בארץ שהיא שורפת את, את הגופה, והם הסבירו לי איך, איך הולך התהליך, וזה מה שאני מתכוונת לעשות.
אני לא חושבת על זה עדיין, סלחי לי, זה מפחיד אותי אפילו לחשוב על זה, אבל אני רק אומרת שבעיניי, אני רואה את זה בעיקר בסרטים, איך... שבן אדם בא עם קד או whatever, עכשיו ראיתי סרט שבן אדם בא עם קופסה של כדורי טניס, שם היה ההפך של אמא שלו או של אבא שלו, והם פשוט מפזרים את זה במקום, במקום שהבן אדם אהב, או שהוא ביקש, אני יודעת שאורי אבנרי למשל, ביקש שיפזרו את הפרו בים, כי הוא מאוד אהב את הים, הוא גר מול הים, הוא גר מול חוף גורדון, הוא, אני יודעת שזה מה שהוא ביקש, אבל בנוגע לאגרנות, דברים שאנחנו אוגרים בחיים, וגם אחד הדברים הכי, הכי מציקים לי תמיד, זה כשבן אדם מת, את נכנסת לבית שלו, ואת פשוט יכולה לעשות מה שאת רוצה, פשוט להיכנס לכל הפינות שלו, לחטט לו בדברים, לקחת מה ש... זה בעיניי זה מזעזע.
זה נורא, זה נורא.
נכון, אבל זה ככה.
זה נורא. אני, הדבר הכי נורא, בשבילי היה שאמא שלי מתה, היה להיכנס לחדר הארונות שלה, ולפנות את הבגדים שלה. זה היה הדבר שהכי כאב לי. זה קשה, קשה, קשה. יש את הריח של האור.
נכון. לכן סיפרתי לך שהיה לי כל כך קשה כשהאישה הזאת של אבא שלי, השנייה שלו, לפשה את הבגדים שלה. זה היה בלתי נסבל בעיניי, ממש. אבל בואי נדבר על
אבל בואי נדבר על השידוכים
שלנו. על השידוכים.
כן. תראי, זה ממשיך, זה ממשיך, זה ממשיך. אגב, אתמול ראיתי את העורך דין, יש כאלה שכתבו לי, אנחנו לא מאמינות שזה סיפור אמיתי, אתמול ראיתי אותו, והוא חייך אליי, הוא היה עם בחורה חדשה,
כל טוב לו.
והוא סיפר לי, הוא כתב לי, מעניין מזה העורך דין, הוא כתב לי, ואז הוא אמר לי, כתבתי לו, אתה לא כועס עליי, נכון? הוא אומר, לא, הפצתי את זה גם לחברים. זאת אומרת, הוא היה גאה בסיפור.
אם הוא היה גאה בסיפור הזה, אני לא מכירה אותו. שוב פעם, לא מכירה אותו.
לא, ממש לא אידיוט, הוא נחמד והוא חמוד.
לא, הוא מקסים והוא מדהים והוא מצליח והוא אדיר, אבל הוא מאוד מאוד נהנה מהסיפור הזה, שהוא רוצה לצאת כל פעם עם אחת. אני לא נהנית בסיפור הזה.
תראי, הוא היה נשוי המון שנים, יש לו שני בנים. אני מאוד מחבבת אותו.
אחלה.
אבל לגבי השידוכים, זה ממשיך. אבל שוב, זה רק נשים. אני לא יודעת מה לעשות. עם הגברים, גברים.
אני אגיד לך משהו. ראיתי כתבה אתמול, לא זוכרת איפה, באיזה מערוצים, על בחור ישראלי שירד מהארץ לפני המון 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 שנים, הוא ישראלי לשעבר וגר במיאמי, ויש לו שם איזה מסעדה. אחרי השביעי באוקטובר, התחילו לבוא אליו המון אנשים, ישראלים ויהודים, פתאום הייתה מין קטע כזה שאנשים רצו להתכנס, וזה נתן לו רעיון לפתוח מועדון פנויים פנויות ליהודים, רק ליהודים. הוא קרא לזה אלנבי קלאב. אז שאלו אותו למה אלנבי, אז הוא אמר, או שהבחורה שאיתו אמרה, אני לא זוכרת מי, בגלל שזה הרחוב שקוראים בכל הדברים בתל אביב, ואני אמרתי, האיש הזה הרבה שנים לא היה בארץ, הוא לא יודע שאלנבי הפך לעזה, משהו כזה. אז הרעיון הוא שבאמת אולי צריך להקים מועדון, מה שהוא עשה, הוא מספר שזו הצלחה מסחררת.
תשמעי, להקים מועדון, זה, אני, לא, זה too much בשבילי.
בזה הטובה דווקא, הקמת מועדון.
לא, אבל את יודעת כמה אנרגיות היו לי אז. אין לי כבר את האנרגיות האלה. לא, לא, לא. אז, אני רוצה שיפנו גברים. ויש גברים, הם פשוט...
אולי הם לא מקשיבים לנו.
זהו, את יודעת.
אולי הם לא הקהל המאזינים
הם
שלנו.
הם כנראה לא קהל היד. אבל יש נשים שלמדו איתי בתיכון, בעממי, מישהי שהייתה עוזרת בית שלי, כל המון נשים, תמצאי לי, תמצאי לי, תמצאי לי. אני עובדת עצות, מאיפה אני אמצא גברים? יש לך איזה רעיון? יש גברים, את יודעת שיש גברים.
אני יודעת שיש גברים, אבל הגברים האלה לא צריכים עזרה. מסתבר. הם לא צריכים שישתחו אותם, הם מסתדרים לבד.
את יודעת כמה גברים פנויים אני מכירה? המון. הנה, רק לפני כמה ימים ישבנו, שוב ישבנו בבית קפה. שרק שתדעו, אנחנו תמיד לפני התוכנית, הפודקאסט...
למה את צריכה להסביר את זה?
לא, שלא יחשבו שאנחנו רק רקניות פוחזות.
אני מאוד רקנית ומאוד פוחזת ומאוד אוהבת בתי קפה. וגם כותבת ספרים, וגם עובדת, וגם יש לי פודקאסט, וגם זה, וגם זה, וגם זה.
וגם היום את נראית מאוד אינטלקטואלית עם משקפיים.
תודה.
ואז ישבנו בבית קפה, שהיה בו קר, וגם האוכל לא היה משהו.
בעלת הקפה מזינה לפודקאסט.
גם היא מחפשת גבר, אגב. ושכחתי מה רציתי להגיד. ואמרתי לך, יש לי שידור בשבילך. את זוכרת?
כן.
אז ישר אמרת, לא.
ישר יורד למסך.
נכון,
את ישר... אני אפילו לא ראיתי את התמונה, את ראיתי את התמונה, אני אפילו לא ראיתי את התמונה.
נכון, את ישר לא רוצה, מפנת הראש ועושה לי זין בעין. סליחה על הביטוי.
אני לא עושה לך זין
בעין. לא, 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 זה אין ביטוי שלי.
אבל אני בהחלט מורידה מסך.
נכון, אבל יש לי המון חברים, ידידים, שהם פנויים, אבל הם לא, כנראה לא מאזינים לי.
אז תפני להם.
אני כל הזמן משדחת.
לא, תפני להם, תגידי להם, אני רוצה לפתוח משרד לשידוכים. יש נשים, יש לי רשימה של נשים שמאוד מעוניינות. בואו אני אשדח לכם, תפני להם את.
בסדר, אבל רציתי לעשות משרד שידוכים בכסף, לעשות מזה עסק. אני עושה את זה בחינם. רציתי להרוויח. בחינם אני anyway עושה את זה כל הזמן. אני רציתי עסק. רציתי שתהיה שותפה שלי.
כן, נראה לי, אבל אולי שלא נצליח.
אז אם...
אני קשה לי להודות בכישלון, בכל כישלון, אבל נראה לי פה אנחנו מדשדשות.
תראי, את, כשדיברנו, אמרנו שהיום הגברים, יש להם אפשרות, כל גבר היום מספר שהוא מהמוסד, נכון?
מה שאמרנו זה דבר אחר. יש תופעה כזאת, אני לא יודעת אם זה קשור למשרד שידוכים, אבל, אבל יש תופעה כזאת מאוד עצובה, של גברים שמתעלקים על נשים גרושות או אלמנות. גברים שהנשים שלהם העיפו אותם מהבית, הם נאלצו לתת לאישה שלהם את הבית, כי היא זו שמגדלת את הילדים, אין להם איפה לגור, והם פשוט מתעלקים על נשים גרושות או אלמנות או בודדות, שמתות, מתות לבן זוג. וזו תופעה שנתקלתי בה לא אחת, וגם זה מאוד נראה לעין, קשה להסתיר את זה. וזו תופעה נורא מכוערת בעיניי, אבל היא קיימת.
אני יודעת.
וצריך לדבר עליה. ויש עוד תופעה, שהמון גברים שהוצאו לפנסיה, מספרים סיפורים. או שהוצאו לפנסיה, או שאין להם עבודה, כי הם כבר מבוגרים, אני לא יודעת. כמעט כל גבר שני, שאת לא יודעת שהוא לא רופא, או לא מורה, או לא, אין לו מקצוע מוגדר, מספר לך שהוא היה במוסד. את יודעת כמה גברים אני פגשתי בשנים האחרונות שאמרו לי שהם היו במוסד? שהם עובדים במוסד? לא, סליחה, לא היו. עובדים במוסד, לכי תוכיחי. את לא יכולה הרי לבוא לבקר אותו במשרד, הוא עובד במוסד. לכי תוכיחי שהוא לא במוסד.
קודם כל, תראי, נשים מאוד נמשכות לעניין הזה של אני עובד בשבק, אני עובד במוסד, אני איש מסתורי, אני מחסל אנשים רעים בחול. אני זה ש... עכשיו חיסלתי בדובאי את האיש הרשע שהרג את ה... את יודעת.
גם אז... זה, וגם בשביל, מהצד של הגברים, זה באמת, את יכולה להגיד שאת עובדת במוסד, ואף אחד לא יכול להכריך שלא.
נכון, נכון.
אף ברור. אחד, האישה שאת אומרת לה את זה, לא יכולה להוכיח שאת לא. איך היא יכולה להוכיח? אני, היה לי מקרה... מאוד קשה לי להסוות את זה, אני אנסה, שהכרתי מישהו שעבד במוסד, והייתה לי, הכרתי אישה שבן זוגה אמר שהוא עובד במוסד, והאיש הזה שאמר לי, שעבד במוסד, ואני יודעת שהוא עבד במוסד במקרה, אמר, תקשיבי, הוא ואני בני אותו גיל, אנחנו די מכירים אחד את השני, אני לא מכיר אותו ולא שמעתי עליו, מבינה? והיא הייתה משוכנעת, האישה הזאת, הבחורה הזאת, שהיא יוצאת עם גיבור ישראל. אבל הוא לא היה גיבור ישראל, הוא המציא שהוא עובד במוסד. גברים אני לא יודעת, יש נשים שמסתכלות על גברים כמו על קרש הצלה. אני רוצה להגיד לך שבהרבה מאוד מהמקרים, נשים כיום משבשות קרש הצלה לגברים, שהם כלום ושום דבר, והם ניטלים בהם, או כדי שיהיה להם איפה לגור, או כדי שיהיה להם מעמד, או שאני יודע מה. וזה דבר שתופעה שהיא רווחת, נוטים לא לדבר עליה, אבל היא רווחת.
נכון, יש המון גברים שמוצאים נשים עשירות,
אפילו לא עשירות.
לא, את יודעת מה, שיש להן בית, ויש להן, לא עשירות, אבל הן מסודרות כלכלית.
מסודרות, כן.
והן נצמדים, והם מתחילים ללכת איתה לכל האירועים, ולכל ה...
לגור אצלה בבית.
כן, לגור אצלה בבית.
ללכת לאירועים זה שטויות.
לא.
לגור אצלה בבית.
לגור אצלה בבית, לנצל אותה.
וזה לנצל אותה. זה מסוכן, כי אחרי כמה שנים הם הופכים להיות...
ידועים בציבור.
ידועים בציבור, והם זכאים לדרוש חלק בבית. זה צריך נורא לבדוק את הדברים האלה. אני לא מבינה בזה, אני לא רוצה לדבר שטויות, אבל אני אומרת שזה לא... זה לא כמו שיש לך חבר בגיל 22, ואתם מחליטים לגור ביחד, סוחרים דירה, ואחרי שזה נגמר, אז שלום, כל אחד הולך לדרכו.
מתי פעם ראשונה גרת עם חבר? באיזה גיל?
21, 2. כי באתי לתל אביב, והרואים שלי גרו בירושלים, והחבר הראשון שהיה לי, גרתי איתו, כן? השנה אחרי שהייתי בתל אביב, כאילו.
אז לגור עם חבר...
זה הרגיל.
כן, גרנו עם חבר. אני זוכרת שהחבר, פעם ראשונה הבאתי את החבר, שאחר כך התחתנתי איתו לישון אצל ההורים שלי, וזה היה בסדר, הם לא הרימו גבה.
לא, זה היה רגיל. אני לא זוכרת אותה, אני הבאתי את החבר הראשון שלי לישון אצל ההורים שלי, לא זוכרת את זה, אבל אני זוכרת שאני, איך שאני, סיפרתי לך שגרתי במוצקין, בבניין הזה של יגאל מוסנזון, אז גרתי עדיין לבד, אבל אחר כך היה לי חבר, וכבר גרתי איתו. גרתי איתו ברחוב גוטליב. גוטליב 14.
לא, אבל באמת, זה היה... גרו ביחד.
נכון. כי למה, לא? שכר דירה עלה הרבה כסף. אז חלקו דירה. לא, לא אחד שילם, לא הגבר שילם או משהו כזה. התחלקנו בשכר דירה, חצי-חצי. לפעמים גם גרנו ארבעה אנשים בדירה. ושלושה אנשים בדירה. כאילו...
זה אני לא... זה לא קרה לי.
לי זה
גרתם
קרה.
גרתם שותפים?
כן, בטח.
זה נורא קשה לגור עם שותפים, לא?
אם השותפים הם חברים שלך, לא. זה הכי כיף בעולם.
לא, אבל אחר כך החברים נהיים, לא רבים עם החברים? לגור יחד עם חברים זה בסוף נהיה רע.
אני זוכרת את זה כחוויה מאוד טובה, כי מי שגרתי איתו כשותף, תמיד היה חבר, לא סתם הצטרפתי לדירת שותפים כי חיפשתי חדר, אלא היינו תמיד מחפשים ביחד, וחולקים דירה, וגרתי בדירות נהדרות עם חברים. אבל בעיקר גרתי עם בני זוג. אלא מה? כמעט תמיד, תמיד בשנים ההם, אני מדברת על שנות ה-70, אוקיי? תמיד היה מי שגר איתך ולא שילם שכר דירה. הוא היה שן על הספה, הוא היה שן בזה, את יודעת, תמיד, תמיד. תמיד היו לנו אורחים שלא התחלקו בשכר הדירה.
ולא התעצמנת?
היה פעם בחור מקסים, 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 אולי את מכירה אותו פיצ'ו. הכרת את פיצ'ו?
הוא מת, לא הכרתי אותו, אני מכירה את השם.
הוא היה יחיד במינו, בן אדם נדיר, והוא תמיד היה מתארח וכל זה. הוא גם היה לוקח לי את האוטו, היה לי מכונית פולקסווגן אדומה, הוא גם היה לוקח... הוא היה לוקח...
חיפושית?
כן, חיפושית. הוא היה לוקח אותה, ונורא התעצבנתי עליו, אמרת לו, תגיד לי מה יוצא לך מזה שאני חברה, מה יוצא לי מזה שאני חברה שלך? אתה ישן אצלי על הספה, אתה לוקח לי את האוטו, מה יוצא לי מזה? אז הוא אמר לי את התענוג שבחברתי.
אני מבינה שהיה תענוג בחברתו, כי ככה שמעתי עליו שהוא באמת היה משהו.
זה מה שהוא אמר, זה לא משפט ענק.
כן.
את התענוג שבחברתי, זה מה שיוצא לך מזה, אז אמרתי לו, בסדר, קח את האוטו.
תכניסי את זה לספר.
קח את האוטו, אמרתי לו, הנה המפתחות, קח את האוטו. כי זה באמת שווה היה את התענוג שבחברתו, הוא היה נדיר, בן אדם נדיר. טיפוס תל אביבי מאוד מאוד ידוע.
כן, שמעתי.
לא כולם מכירים אותו, הוא היה משורר, והוא היה... הוא עבד בקולנוע, והוא היה מדהים, באמת מדהים. אבל באמת, התופעה הזאת של לישון, להתארח אצל חברים על הספה,
אבל זה שגרתם, נגיד את וחבר גרתם, במישהו גר אצלך על הספה, זה לא גרם לבגידות?
מה שגרם לבגידות זה בגידות. לא יודעת אם זה...
מה זה בגידה?
מה זה בגידה?
נגיד,
יש כל מיני סוגים של בגידה.
אוקיי, איך את מגדירה בגידה?
כשאת מועלת באמון של מישהו.
בגידה של... אוקיי, נגיד את סיפרת לי סוד, ואני סיפרתי את זה, זה בגידה?
כן.
אוקיי, אם את מתכתבת בוואטסאפ עם גבר, עם בעל של חברה, זה בגידה?
אם את מתכתבת עם, עם, עם בעל של חברה בוואטסאפ, כדי לשאול אותו אם יש לו מושג איפה מתקיימת היום ההצגה שלה בקאמרה, שקבעתם ללכת אליה, ביחד עם את, עם הבן זוג שלך, והוא עם הבת זוג שלו, זה לא בגידה. אבל אם את מתכתבת עם הבן זוג של החברה שלך בוואטסאפ, וזו שיחה שגולשת לפסים מיניים, או פסים של חיזור,
אם אני בסך הכל שואלת אותו, אני מראה לו את התחתונים החדשים שקניתי,
תגידי, טלי, איפה את?
אני שואלת אותך, מה זה בגידה?
את שואלת אותי בשיא רצינות?
כן, לא.
או שאת בוחנת אותי?
לא, אני בוחנת. אני רוצה לדעת מה הגבול.
תגידי לי, להראות לגבר זר, אפילו אם הוא החבר של, או הבעלה של החברה שלך, והוא אוכל איתך ארוחות ערב כל שני וחמישי, את התחתונים שלך זה לא רק בגידה, זה רמיזה מינית גסה.
נכון, נכון, בסדר. אבל, אז אני רוצה לדעת איפה עובר הגבול. כי לפעמים אנחנו יושבים, נגיד, זוגות, כמה זוגות, את יודעת, שוטים וזה וזה וזה, ומתחילים לדבר, מתחילים לדבר שטויות, ומתחילים לדבר גסויות, ואת יודעת, לא תמיד נזהרים ואומרים כל מיני דברים שלא צריכים להגיד, כשאנחנו ברגיל שלנו. אבל, ואז את מרגישה קרובה לאיזה גבר, כי רק לפני שעתיים, בארוחת ערב, דיברתם, סיפרתם דברים אינטימיים לזוג השני, ואחר כך את ממשיכה להתכתב איתו. זה בגידה?
קודם כל, בואי נגיד לך משהו. בן זוג של חברה, זה ביג נו נו.
נכון.
לדעתי, יש כאלה שלא חושבו כך, ואני מכירה כאלה שלא חושבות כך. בעיניי זה נו, נו, נו ונו. זה קודם כל. אם זה בן זוג של מישהי שאת לא מכירה בכלל, ואת פלרטטת איתו, ואת צוחקת איתו, וכל זה בערך מושג שבכלל אפילו מי זאת אשתו, ואם הוא נשוי אפילו. לפעמים את לא יודעת אפילו אם הוא נשוי. אז זה לא. כי את לא יודעת. את גם לא מכירה את אשתו. תראי, יש משפט אחד שחרוט בזיכרוני, שהכנסתי אותו לספר החדש שלי, שבספר... אחת הגיבורות, שהיא אישה מאוד מאוד זקנה, אומרת לגיבורה, שיש לה רומן עם גבר נשוי, היא אומרת לה, אף פעם אל תצחקי איפה שאישה אחרת בוכה.
איזה משפט.
זה משפט, אני כאילו קצת מתחילה לחשוף דברים מהספר, אבל בסדר. אף פעם אל תצחקי איפה שאישה אחרת בוכה. ואני אומרת את זה גם כאן. בעיניי, אף פעם אל תצחקו איפה שנשים אחרות בחור.
אבל את יודעת, יש לי משהו להגיד לך על זה. נניח שגבר עזב אותי, אני בוכה, ואחר כך הוא הולך לאישה אחרת, והיא צוחקת. אז זה איזשהו פרדוקס.
לא, המשפט אומר, אף פעם אל תצחקי איפה שאישה אחרת בוכה, אל תהיה מאושרת מזה שהגבר שגרם לאישה הזאת לבכות, גורם לך אושר עכשיו. כאילו, אל תתנחמי בזרועותיו. כאילו, אל תהיה איתו. בקיצור, במילים אחרות, אל תהיה איתו. אם יש לו אישה, שילך לאישה שלו. אם הוא רוצה להיות איתך, שיסיים קודם כל את ענייניו, ואז יבוא כשהוא פנוי לגמרי. אבל בזמן שהוא נשוי למישהי אחרת, הוא קשור למישהי אחרת, לאו דווקא נשוי, אפילו קשור, חבר, או לא יודעת מה, אני חושבת שלא. זה כאילו עקרונות המוסר שלי, אף אחד לא חייב לקבל אותם.
לא, לא, אני מסכימה איתך לגמרי, אבל תמיד אנחנו שומעות על כל מיני נשים שגנבו בעלים, את יודעת, ואומרות, היצר היה חזק ממני, לא יכולתי לעמוד ביצר. אנחנו שומעות על דברים כאלה.
יש את זה, זה קיים. אני מתארת לזה, יש תשוקה. תראי, יש הבדל בין אהבה ותשוקה. את יודעת, את כבר ילדה גדולה, אני לא צריכה להסביר לך, את יכולה לדלק על מישהו ולחשוב שהעולם, את משתגעת מזה, את לא ישנה בלילות, מגרד לך בכל הגוף, את לא יכולה, זה ממש טרפת מוחלטת.
נכון.
זה נקרא היצר, ואז
היצר משתלט עלייך לפעמים.
בסדר.
שאת עושה דברים, שאחר כך את אומרת, איך עשיתי? את מסוגלת לעשות דברים?
אני חושבת ש...
אני לא חושבת שזה יכול לקרות עכשיו.
שוב פעם, אנחנו מדברות על הגיל השלישי, נכון? אנחנו בגיל השלישי. אני חושבת שהיום זה לא היה קורה לי.
לא, ברור שהיום זה לא היה
אבל
קורה.
אבל אנחנו מדברות על מה שקורה לנו היום. היום... מה שהיה פעם, את יודעת, לא, וואז, אבל... וואז, וואז, דיברנו על זה. אבל... אני, יש לי עקרון, באופן עקרוני, אני בחיים, לא אבגוד עם בן זוג של חברה.
תראי, מה שדוד...
לא אבגוד בחברה עם בן זוג שלה, בואי נגיד ככה.
Never say never, קודם כל.
I say never, כי אני אומרת לך שזה מאוד חזק אצלי.
ותראי, דוד המלך, מה עשה עם בת שבע?
מישהו אמר שהוא היה מוסרי?
לא, בכלל לא היה מוסרי. אחר כך הוא לקח את אבישג, לא? הוא שהיה זקן שתחמם את משכבו. אבל אני אומרת, גברים, נו, שוין. זה מה שיש לי להגיד עליהם. את יודעת, היצר אצלם לדעתי עד הקבר.
בסדר.
עד הקבר. רואים אישה, שוכחים, הם אומרים, לא, מה פתאום, אנחנו בהליכי גירושים, בדיוק נפרדנו. בכלל הוא ואשתו תכף נוסעים להורים שלה, לליל הסדר. הם שקרנים גם. אני לא עושה הכללה.
לא יודעת. אני יודעת שבעיניי לבגוד בחברה עם בן זוג שלה, אני לא עושה את זה. אני גם לא עשיתי את זה, ואני גם לא אעשה את זה. ואני ראיתי מקרים שכן עשו את זה, וגם ראיתי, נגיד, משהו חמור.
כמו?
כמו זה ש... יש מחיר לדברים האלה, ולא אחת ראיתי אנשים שקראו להם דברים לא טובים, כתוצאה מההתנהגות הלא מוסרית הזאת. לא טובים. אפילו אסונות.
תראי, דיברנו, את חושבת שזה חטא היוהרה?
חטא היוהרה זה משהו אחר לגמרי. חטא היוהרה זה דבר לגמרי אחר. חטא, בעיניי, אגב, אם מדברים על חטאים, חטא היוהרה הוא החטא הנורא מכולם.
יותר מחטא בגידה?
חטא היוהרה הוא חטא שבינך לבינך. את יודעת, את מגביהה ראש, מגביהה לב, ואת מאבדת לגמרי את עצמך בתוך חטא היוהרה.
את חושבת שביבי חוטא בחטא היוהרה?
ביבי חוטא בחטא האטימות. זה החטא שהוא חוטא בו. אני יודעת שאני כן חטאתי בחטא היוהרה. כן. אני חטאתי בחטא היוהרה, פעמיים.
פעמיים?
בחיי, כן. ובפעם הראשונה שילמתי, ידעתי שמה שקרה לי בעקבות כמה שנים אחרי זה, זמן לא רב אחרי זה, זה כתוצאה מחטא היוהרה. ואני זוכרת שבזמן שנענשתי, ואני חושבת שנענשתי, אני קצת מדברת שטויות אולי, אבל אני הרגשתי שכאילו אני נענשת על חטא היוהרה שלי, אני זוכרת שבכל התקופה הזאת הייתי הולכת עם משפט שאמר, ועצנה לכת, וכל פעם הייתי מורידה את מפלס היוהרה שלי, מפלסה, והייתה עוד פעם אחת שחטאתי בחטא היוהרה, והבנתי את זה, וזה כבר קרה בגיל יותר מאוחר, ואז הבנתי את זה שאני מגזימה, ביג טיים, כאילו מה? מה הסיפור? וגם כן הנמחתי, זה חטא נוראי.
אני חושבת, באמת
אני חושבת. זה אני ואפסי עוד, את יודעת, כאילו, מה?
באמת אני חושבת, באמת ובתמים, אני חושבת שאני לא חטאתי בחטא היוהרה. אני חטאתי חטאים. אין ספק שחטאתי. כל מיני חטאים, אבל לא בחטא היוהרה. קודם כל אני חושבת שצניעות, תכונה נהדרת.
נכון, אבל אין אותו לכולם.
ברור שלא. זה נורא קל להתאפס לזה שאתה פתאום, אנשים מתחנפים אליך, ואתה חשוב, ואתה עשיר. זה לדעתי נגיד מה שקרה לנתניהוז.
לא יודעת מה קרה להם, אני חושבת שאי אפשר לנתח אותם, בגלל שהם בלתי יצורים, בלתי מתקבלים על הדעת. אז אני לא יודעת אפילו איך לנתח אותם, ואת הבן שלהם הזה שיושב שם, ואני ממש, אני לא יודעת מה להגיד עליהם. נגמרו לי המילים, אין לי יותר מה להגיד עליהם. אבל, תשמעי, אבל אם אנחנו מדברים על חטא היוהרה, אז יש באמת תקופות בחיים, שאת מרגישה שאת נורא מצליחה, שאת מרגישה שאת בתוך מערכת זוגית שהיא מאוד מאוד חזקה, שאת מרגישה שכל העולם הוא איפה את ואיפה כל העולם, כאילו כולם. וזה נקרא חטא היוהרה, שאת מדברת על אנשים מגבוה, שאת חושבת שמגיע לך, כשלא מגיע לך בדרך כלל, כשאת מרגישה שאת מלכת העולם, או מלכת מקום העבודה שאת עובדת בו, או כל דבר כזה, ובלי שום בסיס, בלי שבאמת מאחורי זה יהיה משהו אמיתי. כי אדם שהוא משכמו ומעלה, כאילו, כמו שאת מרגישה כשאת בחטא היוהרה, כשאת חוטאת בחטא היוהרה, אדם שהוא משכמו ומעלה לא צריך הוכחות.
הוא יודע,
הוא לא צריך להגיד את זה כל הזמן, הוא לא צריך להראות את זה כל הזמן. ואני אגיד עוד דבר, אם מותר לי, שאני חושבת שזה שמלכת היופי של ירושלים, הצליח בצורה מטורפת. כשהייתי בת 65 פתאום הייתי בכל מקום, והייתי בכל העיתונים, וטלוויזיה, ותשעת, כל הסופר הצלחה הזאת שהייתה לי, אם היא הייתה קוראת לי בגיל 35 או 25, הייתי מתבלבלת ומאבדת את הצפון. יכולתי באותם ימים שהספר פרץ, והייתה הצלחה הזאת של נסיעות בעולם, רעיונות, פרסים, הישגים מטורפים מבחינת החשיפה, יכולתי להבין באותם רגעים את האנשים הצעירים האלה, שמצליחים בגיל נורא צעיר ומתבלבלים ומתחרפנים מזה.
נכון.
יכולתי להבין אותם. למזלי, זה לא קרה לי בגיל צעיר. כי אותי זה היה, אני בדיוק הבן אדם שזה היה מחרפן אותו. בדיוק.
תשמעי, הצלחה גדולה היא באמת מחרפנת. את, כי אתה, קודם כל אתה מפחד שזה הצלחה חד פעמית, במה יהיה עם השיר השני, הספר השני וכולי, זה הצלחה, היא דבר נורא מפחיד.
מאוד.
וסיפרתי לך שאימא שלי אחרי כל ספר, הייתה נכנסת למיטה, ונכנסת לדיכאון. חרדה נוראית.
נכון.
כי...
גם אני.
אז זאת אומרת, מתי את נכנסת לחרדה? עכשיו שהספר עומד לצאת, או שאת כבר
עכשיו
בחרדה?
עכשיו אני כבר בחרדה, כי אני עברתי, סיימתי אותו. עוד קריאה אחת וזהו. וכבר זה אחר, בטח.
קודם כל, אני מבקשת ממך, אל תתני לי לקרוא את הספר.
לפני שהוא יצא?
לא, בכלל. אני לא רוצה לקרוא את הספר, כי אני לא רוצה, אם הוא יהיה רע או טוב, זאת אומרת, אם אני לא אוהב אותו, אני לא רוצה להגיד לך, אז אני לא רוצה לקרוא אותו.
אל תקריא.
לא.
תקראי רק אם תשמעי אולי מהאנשים, אם הוא יקבל בקורות טובות, או תשמעי מאנשים אחרים שהוא טוב.
אני בטוחה שהוא יהיה טוב.
זה בעיה, תשמעי, זה כמו חברה שלי שלא אמרה לי שום דבר על הפודקאסט. לא אמרה לי שום דבר על הפודקאסט השבוע. והיא אחת שמקשיבה לפודקאסטים, לא רק לשלי. היא מקשיבה, היא אדוקה, היא מאוד אוהבת פודקאסטים. ממש. היא לא אמרה לי כלום, אמרתי לה... למה את לא הקשבת לפודקאסט? אז היא אמרה לי, הקשבתי. אמרת לה, נו. אז היא אמרה, אני מעדיפה לא להגיד לך.
מה את אומרת?
כן. אמרתי לה, למה היא? אמרה, אני לא רוצה לפגוע בך.
סימן שהיא חשבה שזה רע.
אז אמרתי לה, תשמעי, אני ממש פתוחה לשמוע כל הערה בעין, וכל הערה באלף, וכל דבר שתגידי לי רק לפני. כאילו, זאת ביקורת בונה. אני יודעת שאת חברה שלי. אני יודעת שאת אוהבת אותי. אני יודעת שאין לך שום גרם של רוע בגוף, ואת בטח לא רואה אליי, אז תגידי לי. והיא לא עושה בשום אופן להגיד לי, בסוף היא אמרה.
מה?
שאני ניים דרופר.
את ממש לא.
אבל זה מה שהיא חשבה, עכשיו תשמעי. היא אמרה, את כל פעם משתמשת בשמות של אנשים מפורסמים, ואת אומרת אותם. אז...
אבל את מסתובבת בחברה של אנשים מפורסמים, מה לעשות בשבוע שעבר... טוב, אני לא אגיד, שלא אגידו שאת נעים אופרית, אז אני לא אומרת.
לא, אבל אני הקשבתי לה. לקחתי את זה לתשומת ליבי, באמת. ואמרתי, אולי יש משהו במה שהיא אומרת. עכשיו, יש את העניין הזה שבאמת, פעם שאלו אותי, איך את מכירה כל כך הרבה אנשים מפורסמים? אמרתי, אם הייתי מורה, הייתי מכירה מלא מורים. אם הייתי רופאה, הייתי מכירה מלא רופאים. אבל אני עיתונאית, ואני מסתובבת במדיה ובתקשורת, ובעולם התיאטרון, ובכל מה שכרוך בזה. אז יוצא לי להכיר אנשים שהם מפורסמים.
היא לא מכירה אנשים מפורסמים.
היא מכירה אנשים יותר מפורסמים ממה שאני מכירה.
אז אני בטוחה שאם היה לה פודקאסט, היא גם הייתה מדברת על אנשים מפורסמים.
לא, אבל מה שאני אומרת זה ש... אפרופו זה שאמרת, אני לא אקרא את הספר, כי אני לא רוצה להגיד לך דברים לא טובים. אני קודם כל חושבת שזה מאוד, מאוד נכון להעיר הערות שלא נאמרות ברוע לב, אלא הערות שבאמת מתוך כוונה טובה לעזור ולייעל.
כשהספר כבר מוכן, גמור, וכבר על המדפים, זה לא יעזור אם אני אגיד
נכון,
משהו רע.
זה, נכון.
זה כבר לא יעזור. אם היית נותנת לי את זה, כמו שאימא שלי נתנה לי את זה, הייתה נותנת לי את זה, את יודעת, דף דף, והייתי נותנת הערות, באמת הערות טובות. אז היא הייתה משנה, כשהיא רצתה, כשהיא חשבה שאני צודקת. אבל כשהספר מוכן, מה נכון. למה שאני אתן הערות? צודק. זה דבר אחד. וגם חברות שלי נותנות לי הערות. ישבת לא נכון, התלבשת לא נכון, דיברת יותר מדי על זה, דיברת יותר מדי על הגיל שלך, כל מיני דברים לקחתי לתשומת ליבי. אח שלי, רון, העיר לי הערה שלקחתי לתשומת ליבי. הוא אמר, מה פתאום את אומרת שאת חשובה? אמרתי לו, רון, זה הומור.
לא כולם מבינים את ההומור הזה. ברור שזה הומור, אותי זה יצחיק.
או ש... הוא אמר לי כמה פעמים שאני, כאילו, אומרת על עצמי דברים, שאני מחמיאה לעצמי יותר מדי. אבל אני יורדת על עצמי בהומור. אני הרי לא חושבת שאני חשובה, ואני לא חושבת שאני... לא יודעת מה.
לא משנה, העניין הוא שהוא אמר לך את זה בשביל...
נכון.
לייעל אותך.
נכון.
וכשמישהו מאיר לך הערה בשביל לייעל, אני בהחלט מקבלת את זה. באמת, אני ממש שמחה, העורכת של הספר שלי, למשל, היא בתחילה עורכים מוי כזה, אומרת לי, כאן אני חושבת שאת צריכה ככה, יש לי כמה הערות, זה בסדר שאני אשלח לך אותם. זה מצחיק אותי, כי היא העורכת הכי טובה בארץ, והכי נחשבת, והיא כל כך מוערכת בעולם הספרות. זה מצחיק אותי שהיא ככה פונה אליי, בתחילו אורחים, ואמרתי לה, כל הערה שלך היא הערה בעין, והערה באלף. הן בונות אותי,
נכון.
ואני מתחשבת בהן, והן חשובות, והן באמת הערות מעולות, הערות שלה, באמת. היא ממש פוקחת את עיניי, זה העבודה של עורך טוב.
נכון.
מצד שני, יש דברים שהיא... היא כאילו אומרת לי שאני צריכה לשנות, ואני לא מסכימה איתה, אז זה לא משנה. אבל אני נורא אוהבת שכן מעירים לי, וכן אומרים לי. אז אני יכולה לשנות ולהשתנות.
אז יש חברות טובות שלך שאמרו לך, וואו, זה הפודקאסט מדהים, אתן נהדרות, אתן נפלאות, זה...
אני לא... לא... לא, לא יודעת, לא רוצה אפילו להיכנס לזה.
כי לי יש חברות, באמת, או מקרות, באמת, שכל כך החמיאו לי.
האמת שיש לי חברות שהחמיאו לי, אני תמיד חושבת על איזה 2-3. יש לי חברות שהחמיאו לי מאוד מאוד מאוד, זה לא נכון.
רק שישבנו באותו בית קפה, אמרה לנו מישהי, את זוכרת, שישבה איתנו נטה, אמרה, אתן כל כך זרומות, את זה כל כך הולך ביניכן, היא אמרה, יש ביניכן זרימה.
יש כאלה שמחמירות, יש כאלה שמתעלמות.
אף אחד לא יכול לאהוב את כולם. את אוהבת את כולם?
לא, אני לא קיבלתי מהחברות שלי הערות לא טובות, אבל גם יש לי הרבה מאוד חברות שלא הגיבו בכלל.
טוב, פסח עכשיו. כולם בחול.
כולם בחול. בגלל זה יש פקקים כאלה מטורפים בכבישים, כולם בחול. לא כולם בחול, דרך אגב. לא כולם בחול, חלק בחול, לא כולם בחול. יש אנשים שיכולים לנסוע לחול, שיש להם כסף, שיש להם אפשרות ולא נסו לחול. כי לאף אחד אין חשק לבלות, ולאף אחד אין חשק לנסוע לחול.
נכון, אני אומרת לך, אני לא נסעתי לחול מאז המלחמה, לא מסוגלת, לא מסוגלת.
גם אני לא.
לא יכולה לחשוב על זה שאני אהנה, והם מוחזקים בשלשלאות, אוכלים חצי פיתה. ומה שעשו לסילמן הזאת, יש אנשים שאמרו שזה גועל נפש. אני בכלל...
למה? בגלל שזה פסח, כי שמו לה פיתות.
כן, אני בכלל לא חשבתי שזה גועל נפש. היא פרקה את הממשלה הקודמת על עניין החמץ. אני חושבת שכל מה שעשו לה זה לא מספיק.
כן, כן. אבל כמו שאמרתי לך, את ואני חושבות כך, חצי עם ישראל חושב כך, וחצי עם ישראל חושב אחרת. אנחנו חצויים לגמרי. אנחנו חצי-חצי, ויש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, ואני לא רוצה יותר לראות חדשות. כל פעם שאני פותחת חדשות, יש פרשייה חדשה. כל פעם זה בכיר בשבק ועיתונאי, וזה, אני כבר מבולבלת לגמרי. אני לא רוצה, אני רק רוצה חדשות טובות, ואין חדשות טובות.
אין.
אז אני נהנית מזה שהילדים שלי, נכדים שלי קוראים את האגדה, ושהקטנטושה שלי יודעת כבר לקרוא א' ב', ושהם מתעניינים גם, שלא כל דבר בשבילם זה מובן מאליו. את יודעת, הם לא מקבלים את הכל כמובן מאליו, הם שואלים שאלות, וזה מה שהם, זה מה שגורם לי נחת, וזה מה שגורם לי אושר בימים האלה. לא המצב של מדינת ישראל בעולם, ולא המצב של מדינת ישראל בארץ, ולא היחס של הממשלה לחטופים, ולא האטימות של ראש הממשלה. זה גורם לי רק סבל וכאב, ויש לי מספיק צרות. לא צריכה גם את הצרות של ביבי.
והילד שלו, הילד שלו, את יודעת, הוא מרשה איך שהוא דיבר למקרון. מה זה? איך אתה מרשה לעצמך לקלל?
הוא ילד לא מחונך, קודם כל. הוא ילד שבא מבית לא טוב, הוא בא מבית לא טוב. שיודעת, אנחנו אומרים, זה ילד שבא מבית טוב, זה ילד שבא... ילד שמדבר ככה, מדבר ככה לראש ממשלה, ראש ממשלת צרפת, שאבא שלך הוא ראש ממשלת ישראל. אתה פשוט לא יודע מה המעמד שלך. אתה פשוט לא מבין איפה אתה. אתה מקבל שמירה ממדינת ישראל. הנסיך הרי, עבר לגור באמריקה, לקחו לו את השומרים שלו. אין לו שומרים, אין לו ביטחון, כי הוא החליט לגור באמריקה. האדון נתניהו ג'וניור החליט לגור במיאמי, השאירו לו את השומרים, למה?
כי אבא שלו רוצה, ואמא שלו רוצה, אמא שלו בעיקר רוצה.
אבל תשמעי,
שערוריה, והם
ככה... נסיך אנגלי, נכון. נסיך אנגלי, שהוא בשושלת הרשימה שעשויה להיות מלך אנגליה, הוא לא יהיה, אבל הוא נמצא שם ברשימה. בנו של מלך אנגליה, עובר לגור בארץ זרה, בארצות הברית, אומרים לו, אדוני, אתה עובר לגור שם, תדאג מלא עצמך לשמירה של משפחתך, תשלם את זה מכספך, תממן את השמירה שלך. עכשיו הוא נוסע לאנגליה כדי להרער הזה, אבל לא חשוב, תשלם על השמירה שלך. ואדון נתניהו ג'וניור יושב שם כל המלחמה, כל המלחמה, לא עושה מילואים, ממש עובד במכונת הרעל, ומקבל שמירה מאיתנו, את ואני וכל מי שנמצא פה מסביבנו, משלמים על השמירה שלו, למה אני צריכה ששמרו
להם? חכי, תכף יהיו פה דפיקות בדלת, ויבואו לקחת אותנו לצינוק, תיזהרי. אני מציעה שבואי נרגיע, בואי נרגיע.
לא הגיע היום.
את יודעת מה, אנחנו לא רחוקים. וטראמפ עשה לו בית ספר, בביקור שלו בוושינגטון. ראית איך הוא ישב לידו, וביבי לא העז להוציא מילה כשהוא אמר, אני עושה הסכם עם האיראנים. אז הוא לפחות מפחד משרה ומטראמפ. אבל הכל לכאורה.
לא יודעת. אני לא יודעת מה מסובב לו בראש. את יודעת שגם... מה? אף אחד לא יודע איפה הם היו בליל הסדר.
כן, אני יודעת.
זה דבר ממש מוזר.
כן, לא היו עם חיילים.
אני זוכרת שנים שהיו מזמינים חיילים...
נכון.
בודדים... לליל הסדר, במשפחתו של ראש הממשלה, בביתו של הנשיא, היו שנים כאלה, שנים יפות. אף אחד לא יודע אפילו איפה הוא חגג את החג.
אני בטוחה שאצל פליק. אבל... אני חושבת, לא, אני לא, לא בטוחה, אני חושבת, אני משערת.
אבל זה מוזר שלא יצאה שום הודעה ממנו, שום הודעת חג שמח של... לאזרחי ישראל.
רעיון, שאני... תמיד היה רעיון.
רעיון שמגיל החג, כלום.
כלום.
לא, אנחנו בימים...
ימים אפלים.
מוזרים.
מוזרים, אבל... תראי, אנחנו ככה מדיקטטורה, או אולי ככה, אולי ככה. אני באמת, אני מפחדת, באמת.
לנו זה כבר עבוד, לי לפחות זה עבוד, אני נשארת פה, אני בחיים לא הייתי אומרת, בחיים לא הייתי רוצה שהילדים שלי לא יגורו בארץ, בחיים לא. תמיד ריחמתי על כאלה שהילדים שלהם גרים בחוץ לארץ, והם לא יכולים בנסיעה של 5 דקות באוטו לראות אותם. היום אני לא יודעת. היום אני חושבת שקשה מאוד פה, קשה. אי אפשר לדעת מה יהיה מחר. מצד שני, גם בחוץ לארץ לא טוב. גם בכל המקומות שאת חושבת שהילדים שלך יכולים לגור בהם, שהם העולם המערבי בעצם, גם שם לא טוב היום. אז...
אני נשארת פה, כאן נולדו לי ילדיי.
כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי.
כן, אני לא זזה לשום מקום. פה יפזרו את ההפך שלי. גם לא אכפת לי איפה. אין, אני לא רוצה בים, לא אכפת לי בכלל. לא אכפת לי מה יהיה אחרי מותי. אני פה עד המוות.
ובקצב הזה זה לא כל כך רחוק.
ממש לא רחוק. מאוד יפה לך החולצה הירוקה.
תודה רבה. אבל בואי נסיים במשהו אופטימי, אפשר?
הנה, יאללה, מסיימות.
במשהו אופטימי, תגידי משהו אופטימי.
משהו אופטימי? אין לי.
אין לך שום דבר אופטימי להגיד?
לא.
לי דווקא יש. מה? שמחר יהיה יום חדש, ותזרח השמש, והעולם הרי מסתובב סביב עצמו, וכל יום קורה משהו חדש, ואי אפשר לאבד תקווה, ואני אומרת לא לאבד תקווה, כי מחר יהיה יום חדש, ואולי פתאום דברים ישתנו. זה הדבר היחיד שמחזיק אותי כאילו חיובית, שאני כל הזמן אופטימית, ויודעת ש... למטה מזה כבר אי אפשר לרדת. אין יותר למטה. אפשר רק לעלות.
אני חושבת שעוד אפשר לרדת.
ועוד דבר, אני אומרת, תראי, אהבה צריכה חמצן. בלי חמצן אין אהבה. אין אהבה בלי חמצן. ועדיין יש לי חמצן. אני עדיין יכולה לנשום. כל מה שאנחנו יכולים לנשום, אנחנו יכולים להאיר את האהבה. ואני חושבת שאסור לתת לנו להיפרד. אסור לנו בשום אופן שתהיה פה מלחמת אחים.
לא, חס וחלילה.
וכל הפסימים אומרים שהולכת להיות מלחמת
אבל
אחים.
אבל הנה, נתתי לך את מדד האושר, אנחנו מאושרים בשמונה.
אני לא יודעת את מי שאלו, דרך אגב.
אני לא יודעת.
אני לא יודעת מי שתתף במשאל הזה, שאנחנו במקום השמיני בעולם. אולי אחרי קניה, אחרי אוגנדה, אחרי, לא יודעת
לא,
מה.
לא, במקום הראשון היו שוודיה וכל אלה.
וזה אנחנו ליד שוודיה, אנחנו ממש פינלנד.
אנחנו... תראי, עושים לנו סימנים לעצור, עברנו, ביי ביי, שרית.
ביי.